ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
נחמד.
חזרת?
אני באותו מקום, מה חזרתי? לא הלכתי לשום מקום.
לא, הלכת, אני הולך, אני הולך כמו הוא בים, אני הולך, אני הולך.
הוא בים, וואלה.
אתה מבין?
עם הארטיקים.
בסדר, טוב.
גם בכדורגל יש אחד כזה שהולך.
מי זה הולך בכדורגל?
ביציע היה עובר גם כן אחד מאותו ז'אנר ומוכר חרטיק, והוא הולך כל הזמן, כי אם לא תקנה וכאלה. טוב, אז זה של פעם.
הבנתי.
הסרטון מהמנהרה, מה זה? יש פה סרטון ממנהרה.
טוב, 8-2. בסדר, 8-2. סביר, אני
תגיד
יודע.
תגיד, כשאני לא פה, אתה גם מתחיל עם הרייטינג, או שזה כן. רק זה בשבילי?
לא, כן. לא, זה גם, גם. 8-2 זה בסדר, זה לא ה-10-2 שעשיתי.
נשתעין ונשתער, היה אומר רבא, שלא פה ולא שם.
כן, בסדר, נחמד, סביר, אתה יודע. ברוך השם, נצפה לישועות. נצפה לישועות, שהמשיח יגיע, אמן.
לשרים הוצג סרטון שצילמו כוחות צהל מהמנהרה שהוצאו ממנה ששת החטופים. ואולי אחרי שיראו אותו למשפחות, אולי ישקלו לפרסם אותו לציבור, חברי הקבינט הזדעזעו, היה קשה מאוד לצפות. נכון, האמת, קשה. אז 8-2, רגע, תהרוג אותי, למה אתה מקבל רייטינג כל כך מוקדם? אני לא מקבל כלום.
מקבלים אותו בשתי דקות, שלוש דקות, בוא נראה, באיזה שעה קיבלתי אותו.
אז אני מקבל אותו יד שנייה.
בתשע
אני
בדיוק.
אני יד שנייה, אני מקבל אותו מקשת ומאוד מקום, אבל רק אחרי שהם מקבלים. בקיצור, אתה יד ראשונה, אני יד שנייה כרגע.
לא, גם אני יד שנייה, אני מקבל את זה מהמערכת שלי. מה זה יש שנייה? כאילו, אתה יודע.
למה לא ישירות מאלה, איך קוראים לחברה הזאת?
ועדת המדרוג.
ועדת.
לא, זה כאילו אצלנו מאבדים את זה, לא יודע, אין לי מושג, אין לי מושג, אני אגיד לך את האמת, זה לא אכפת לי גם, זה לא אכפת לי.
אבל זה ששידרת אתמול, לא ראית את הכתבה שעשינו מהשיקום, פעם רביעית.
פעם רביעית?
פעם רביעית שאני שם.
כן,
אנחנו... פעמיים שידרנו משם, נכון?
אנחנו שידרנו משם פעמיים, אני כבר הייתי שם, אני עשיתי שם כבר כתבה עם הפטריוטים. עשינו את הז'אנר הזה של ה... בעצם אתם עשיתם חיקוי של מה שאנחנו עשינו בפטריוטים.
אני כולי חיקוי, זה... מה זה הז'אנר הזה של?
רגע, אני עונה פה משהו ששאלו אותי. כן, מה השאלה? מה השאלה?
התחלת להגיד, עשינו את הז'אנר הזה של...
הז'אנר, כן, עשינו כזה שהלכנו הפטריוטים בשיקום בתל השומר, ראיינו וזה...
מה זה הפטריוטים, אתה ומי?
הצוות, כל הפאנל.
כל הפאנל, אוקיי.
כן, אז כל הפאנל.
אז לא חיכינו את הדבר הזה, אבל תשמע, עזוב אותך רגע, אז בכל פעם שאני הולך, אני חושב, בסדר, כבר ראיתי, דיברתי, רופאים, עניינים, ואז אתה מההתחלה, פשוט מההתחלה מתרגש ב... לא הדמעות, פשוט מתרגש ובוכה. אתה פוגש את החברה האלה, ואתה לא מאמין שזה יכול להיות, שזה אמיתי. שאומרים לו, הוא קם, מתעורר ממורדם ומונשם, ואומרים לו, טוב, אז אין לך רגל ימין ורגל שמאל, ויד ימין, ואז הוא אומר, וזהו. וההורים והרופאים, ואין, אין לתאר, זה כבר שנה אחרי, כן, אתה מצפה לראות אולי שהדברים פתאום מתחילים...
מי זה, על איזה פצוע אתה מדבר?
היינו, אתמול היו לנו לדעתי ארבעה, ארי שפיץ ותמיר גוטמן.
זה שפיץ? זה שאמר את זה?
אני חושב שכן, אתה לגבי, כן, לגבי זה, כן, וזה הכל זה שפיץ, כן, בטח. אבל, והיה לנו מילואים ניק מדהים, וקצין בסרט גולני, ועוד קצין, ניר גוטמן ותמיר קץ, ותשמע, עזוב, זה... באמת, כאילו, בתוך כל המאומה שאנחנו חיים בה, וכל הפוליטיקה,
נו, ומה הם אומרים?
הזה...
מה הם אומרים כולם? הם רוצים אחדות, הם רוצים ניצחון. זה מה שהם אומרים, כולם, אותו דבר, אותם דברים, אותם טקסטים. רוצים אחדות, רוצים ניצחון. זה מה שכל החיילים אומרים, זה מה שכולם אומרים. ומה אתם עושים? מפצלים, ורוצים להיכנע למלחמה. אתמול היה דבר מדהים. אתמול, תקשיבו, היה... קודם כל, אני רואה פה עכשיו שגנץ אמר לבלינקן, מצופה מהעולם לתת גיבוי לישראל להגביר את הלחץ הצבאי בעזה. רגע, הוא לא זה שאמר שצריך להפסיק את המלחמה? טוב, לא משנה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לך, שהיה דבר מדהים, אתמול, בתבלה 12, הם ציטטו בכיר בצוות המסע ומתן, שאומר למשפחות החטופים, תקשיבו, כהי לישנה. כן? זה טקסט מטורף. אתם הולכים לשמוע טקסט מטורף שהולך לשנות לכם את חייכם, מהרגע הזה ששמעתם, עד הרגע ששמעתם את הטקסט הזה, ואחריו. שימו לב מה הוא אומר. כרגע נראה שהעסקה לא יוצאת אל הפועל, גם לא הפעימה הראשונה. הדרך היחידה היא הפסקת המלחמה. תמשיכו לפעול כדי ליצור גיבוי מדעת הקהל להפסקת המלחמה. לא הבנתי, זה מישהו מצוות המסע ומתן של ישראל או של חמאס אמר להם את הדברים האלה? הם מתפקדים כצוות המסע ומתן של ישראל או כצוות המסע ומתן של חמאס? אני מנסה להבין. הוא אומר למשפחות, תפעילו לחץ על הממשלה להפסיק את המלחמה? להפסיק את המלחמה להיכנע לחמאס? תגיד, לאן הגענו? לאן הגענו? הכל פה נהיה מטורלל. מטורלל. אתמול יצא סרטון של איזה נערה כותבת ביבי היטלר בקפלן. היטלר. אני צריך לצעוק את זה כדי שתבינו היטלר. אתם קולטים? אני כבר לא מדבר על הרוצח. אלה האנשים שמדברים על שנאה, על רעל. הוא באמת, בן אתמול העלה שסרי מקריא לי איזה טקסט מ-48 של נתן אשל על שנאה. האנשים האלה צועקים בהפגנות שלהם ביבי רוצח. הם מרססים ביבי היטלר. ביבי רוצח בכל מקום. אתם קולטים מה קורה פה, איזה טירוף בזמן מלחמה? מה קורה? אני אומר לקדוש ברוך הוא, אם זה ימי הגאולה, תביא כבר את המשיח. תביא את המשיח, זה לא יכול להיות, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, הם רוצים להיכנע לחמאס. מה זה להיכנע לחמאס? לפיד צייץ אתמול, עסקה עכשיו, הפסקת המלחמה לתקן את המדינה. מה הוא אומר בעצם? עסקה עכשיו, כן? זה אומר שמחזירים נגיד 20-30 חטופים, בעזרת השם במקרה הטוב, הפסקת המלחמה, אוקיי, הפסקת את המלחמה, הוצאת את כל הכוחות. מה קורה עם שאר החטופים? נשארו לך שם עוד עשרות חטופים, כל החיילים. כל הגברים, מה קורה איתם? מר לפיד, מה קורה איתם? איזה מנופי לחץ יש לך על חמאס אם אתה מפסיק עכשיו את המלחמה? איך האנשים בדרום יכולים לחיות אם הפסקת עכשיו את המלחמה שסינואר יוצא והם ניצחו והם משקמים את עצמם ואתה לא נמצא בפילדלפי ואתה לא נמצא בציר נצרים? מה אתה עושה? מה תוכנית העבודה שלך? מה אתה עושה עם החטופים האלה? מה אתה עושה עם המצב הביטחוני בדרום? מה אתה עושה עם זה שחמאס משתקם עם שיקום עזה? עם זה שלא פרסת את עזה, עם זה שלא מוטטת את חמאס. תשמעו, זה פשוט טמטום. זה טמטום, אין לי מילה אחרת. זה פשוט טמטום. טמטום, אתם מדברים על קונספציה, ביבי היה בקונספציה, ביבי אשם, ביבי לא היה, ביבי יטריו, ביבי בזה. תסתכלו איפה אתם נמצאים. אני אומר, אוקיי, כולה, ביבי טעה, אני טעיתי, סמוטריץ' טעה, בן גביר טעה, מיכאל בן ארי טעה, ברוך מרזל, כולם, אתם צדקתם, אתם צדקתם עם אוסלו, עם ההתנתקות, עם השלום, עם היוני, עם הכל, אתם צדקתם. ביבי טעה, אוקיי, אבל תסתכלו עכשיו, עזבו בסדר, טעינו, עכשיו תסתכלו. תסתכלו עכשיו. אתם כולכם בקונספציה. אתם בקונספציה, חמאס מקופף אתכם עם החטופים. שובר אתכם, אבל זה לא זה, זה זה שאתם רוצים להפיל את הממשלה. השנאה שלכם לנתניהו ולימין... יותר גדולה מהאהבה שלכם למדינת ישראל, יותר גדולה מהדאגה שלכם לחטופים. אתם פוגעים בחטופים. אתם פוגעים בחטופים. אתם דפקתם את הסיכוי למסע ומתן, לעסקה. הרסתם את הסיכוי. אם היה סיכוי לעסקה שהייתה יכולה לעבור, הרסתם את הסיכוי. כי אחרי שהוא רצח יהודים, אתם עודדתם את מותו. אתם נתתם לו רוח גבית. אתם תקפתם את נתניהו ואת הממשלה. אתם עשיתם אסון אסטרטגי למדינת ישראל. השנאה שלכם יותר גדולה מהאהבה שלכם. זה דבר נורא. זה דבר נורא. אמר לי מישהו שכשאני אומר לך שאין בערוצים 11, 12 ו-13 אף ביביסט, כן? אז אתה אומר לי, לא, וזה, אתה מתחיל לגמגם ולהמציא כל מיני המצאות, ואתה אומר לי, עמית סגל, אז אני אומר לך, טוב, תביא עמית סגל שאומר משהו בעד נתניהו. אז אתה אומר לי, קלמן ליבסקין, אז אני אומר לך, טוב, תביא קלמן ליבסקין שאומר משהו בעד נתניהו. אין לך כלום, אין לך כלום. להפך, אתה יכול להביא טקסטים שלמים של קלמן נגד נתניהו. אז אמר לי מישהו, תקשיב, אינון, זה הפנקס האדום. זה הפנקס האדום, חזרנו לימי הפנקס האדום. זה בדיוק האירוע הזה. השנאה שלכם, התיעוב שלכם, יותר גדולים ממה שאתם אוהבים את המדינה. פגעתם בחטופים, תקעתם אותם בעזה, עשיתם אסון אסטרטגי למדינת ישראל, ולצערי, אתם ממשיכים.
זהו?
כן, זהו. נראה לי בשלב זה זהו.
כן, בקטנה. טוב, נו, מה אפשר להגיד? אנחנו הרי ראש הממשלה פה 17 שנה, הבאנו את כל האסונות האלה. בוא נתחיל, פשוט, תראה, האמת היא, לענות לטקסטים האלה זה מיותר.
למה לא, לא תענה? הנה, סתם, הנה, סתם מטריל אותך, סתם, עזוב,
כן, עזוב. כן, אני מבין את זה, אני מבין את זה, אני כבר קורא אותך. מצחיק מאוד, באמת, כן. לענות לטקסטים האלה זה ממש מיותר, זה כאילו באמת להיכנס למחלקה הסגורה בגאה, ולשכנע את הראשון שאתה נתקל בו, שהוא טוען שהוא נפוליון, שהוא לא נפוליון. אז במקום זה בוא נשמע כמה דברים, אפרופו אסטרטגיה, אפרופו קונספציה, בוא נשמע, אני העליתי, תשמע, אתה יודע מה הבעיה בזה שאני עוזב את התוכנית וזה, ואני מצטברים חומרים שעכשיו אני צריך 17 תוכניות להשלים אותם. אז בוא נתחיל בדיאלוג שהיה לנו יום אחרי שנגמר המבצע ב-2021, איך קראו לו? שומר חומות, נכון? המבצע, כן, ששוב נקבע בו תקדים, הרי פעם ראשונה שתל אביב הופצצה 51 יום הייתה אצל נתניהו, פעם ראשונה שירושלים הופצצה על ידי חמאס היה אצל נתניהו בשומר חומות, גם פוזר מצד הדגלים, והמבצע נגמר ביום שישי, ואנחנו ביום ראשון משדרים ביחד. אז בוא נשמע את החלק הראשון, את החלק השני נשמע לך בשעה הבאה, או כשזה בזול, או כשזה ביוקר.
מעולה, אז קדימה, כל מה שנותר לנו הוא פשוט לתת את הפקודה פעל, וקדימה, נקווה שלא ימותו לנו הרבה חיילים.
כל מה שנותר לנו זה לעשות מה שממשלת ימין הייתה עושה, מה שבנימין נתניהו בקולו אמר אלף פעמים שהוא היה עושה, ולא להמשיך לפחד מחמאס. ואני אומר לך, זה לא כי יש לי משהו אישי נגד חמאס. ממש, ממש, ממש לא.
למה? לי יש.
הוא נחמד היחי הסנואר הזה.
לי יש.
אני אומר לך את זה מהסיבה הפשוטה, שכל פעם שאנחנו נקלעים לסיבוב חדש עם חמאס, יכולותיו מתעצמות בסדרה הנדסית. זה אומר פחות או יותר שבפעם הבאה אשקלון שהפכה לסדרות, זה הפעם יהיה באשדוד ובתל אביב. וזה אומר, כפי שאגב נאמר בכל סוף השבוע, אפילו יורם כהן, שתכף אני אשמיע לך אותו, אמר בקולו שחמאס מתחיל להראות יכולת חיזבאלאית. עכשיו, עם חיזבאללה יש לך כבר מאזן נעימה שאתה לא יכול להרשות לעצמך, אלא אם כן זה מגיע לעניין קיומי להתכסח איתו, כי חצי מדינה כאן תחרב. אתה רוצה שזה גם עם חמאס, המנהיג שלך, הימין על מלא, אלק, הפחדן, מוביל אותנו בדיוק לשם. השאלה היא מתי צריך לעשות את זה, כשזה בזול או כשזה ביוק.
ואני מזכיר לכם, במבצע הזה, גם במבצע הזה, הוא פשוט סירב להיכנס לעזה, הוא פשוט סירב לעשות משהו משמעותי. ואגב, הוא אחר כך אומר שאין לו לגיטימציה, אבל יש לו, כי כל העולם, כל ההפגנות בעוטף עזה, שורפים צמיגים באשקלון, תעשה את זה 80% בציבור, לא. ועכשיו אנחנו מואשמים בזה שאנחנו בעד סינואר, אבל לא אנחנו שחררנו את סינואר מהכלא. מי ששחרר את סינואר מהכלא זה נתניהו, וכשהוא מדבר על אחדות, החיילים, אגב, כל חייל שאני מדבר איתו, דבר ראשון אומר להחזיר את החטופים. אז לפני יום או יומיים, באותם פטריוטים, יושב פליישמן ואומר, כל הקווים נחצו, הרצי הלוי פוגע במאמץ המלחמתי, מפקיר את חייליו ודואג רק לעצמו. אפרופו, אחדות במלחמה, בואו נתחבק. חבר'ה, אתם הולכים על הראש של קציני צהל, מפקדי צהל, הצבא עצמו, כל מי שלא בא לכם טוב בעין, כדי להסיט את האחריות שתהיה רק עליהם. הרגע דיברת וקראת למישהו שאני לא יודע מי זה, מצוות המסע ומתן, השוות אותו לחמאס. זאת אומרת, מצד אחד אתם ממשיכים לתנף בכל הכוח, ביבי היטלר, ביבי רוצח, לא יודע, הייתי בהפגנה ביום ראשון שעבר, לא ראיתי ביבי היטלר, ובסופו של דבר, כנראה שההפגנות האלה קצת, אתה יודע, טיפ-טיפה מלחיצים אתכם. אז בוא נשמע לסיום הלג הזה, אני חושב שיש בזה, שיש הפרזה בזה. בבקשה.
אני לא יודע.
לא יודע.
לא יודע למה. אתה לא יכול לקבל אחריות על מה שאתה לא יודע.
חייל, מספרים לו כלום.
צעדים וכשלים של הממשלה מובילים למדרון חלקלק, שבו אנחנו נמצאים היום בהתלכדות של איומים שאני לא זוכר שנים ארוכות.
האיומים סביבנו גדולים. אנו ניצבים לפני אתגרים ביטחוניים חסרי תקדים.
חמאס יושב ומתחזק, אלא מלחמה הכולת שתהיה מה שנקרא מחלת אש מרוחבה לאורכה של מדינת ישראל, ארץ נורא, ולזה אנחנו לא מוכנים.
אגף המודיעין מוציא התראה אסטרטגית על פגיעה בהרתעה הישראלית במרחב.
הרמטכ"ל ביקש להיפגש עם ראש הממשלה לפני ההצבעה, נתניהו סירב.
בעד.
כך חגגו בקואליציה.
הרמטכ"ל העביר מכתב בהקשרים של ההסלמה. בתוך הניירות האלה היו אזהרות חריפות.
שר הביטחון גלנט מציין כדוגמה את הפעילות ההתקפית יותר ויותר של חיזבאללה בצפון.
תיישרו קו עם ראש הממשלה או שתחטפו, כמו שאנחנו רואים. והסיבה הנוספת היא לסמן את האשמים לקראת אפשרות של משבר ביטחוני. אם אני תקרא איזו קטסטרופה ביטחונית בהמשך, וזו אופציה סבירה.
הרמטכ"ל גם אמר שעל ישראל להיערך לעימות רב זירתי שעלול להוביל גם לנפגעים רבים.
אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל. צה"ל, שב"כ, משטרה, גופי המודיעין מזהירים את הממשלה ואת הקבינט מתלהפות אלימה.
חג סוכות אלים במיוחד.
חגי תשרי נגמרים במתיחות ביטחונית שנמצאת בשיאה.
הערכת אמן מדברת על כך שהסכנה למלחמה גוברת. מה אתה יכול להגיד לנו בעניין הזה?
אני חושב שיש הפרזה בזה.
ואני רק מזכיר לכם לסיום, הוא יצא איזה סדרה אינסופית של חופשות עם הגברת שלו, שם את המשקפיים הוורודים המגוחכים האלה שם, פנדה, שמנדה, רמות, חוץ לארץ, בוא, כן, תיצאו, תבלו, כל העולם ואחותו הזהירו אותו, הזכיחות, היהירות, ההיבריס, כל הדברים האלה, ובסוף מאשימים אותנו. עכשיו, אם בעיניים צופות פני עתיד, אף אחד לא משך בדש מעילו אף פעם, אבל רק בשבועות האחרונים, אני רוצה שתזכור את זה, ינון, כי אני אשמיע לך את זה מתישהו, שלוש פעמים משכו במעילו. מכתב של ראש השב"כ על הר הבית, מה שבן גביר עושה שם, ומקים את כל העולם המוסלמי על ישראל. פעם שנייה על יהודה ושומרון, מה שקורה, והטרור היהודי וכו'. ופעם שלישית, היועצת, זה התפרסם לפני יומיים, שאם לא תהיה ועדת חקירה ממלכתית, יוציאו אפילו בשקט צווי מעצר גם נגד קציני צהל, וזה לא מעניין אותו, אתה יודע למה? כי רק הוא עצמו מעניין אותו.
טוב, תראה, קודם כל, התבלה שלכם על הר הבית היא כמובן מגוחכת, את האדם עדיין בקונספציה, עדיין כל הזמן מפחדים, כל הזמן הזהירו גם לפני הטבח, הזהירו משבן גביר לא יעלה להר הבית. מה הקשר הר הבית? הפכו בנו בדרום, לא קשור בכלל. גם עכשיו, שיפסיקו למצוא תירוצים. אתמול היה כינוס בג'נין של עשרות חמושים, בבניין העירייה נדמה לי. למה לא הורידו אותם? יש אלוף פיקוד חדש. יש רמטכ"ל, אתה אומר הרמטכ"ל, למה לא הורידו? מחפשים אותם בפינצטה, עשרות חמושים בג'נין חוגגים את זה שצהל יצא. למה לא מורידים שם כמה פצצות של טונות על כל החמושים האלה? תסביר לי, איזה צבא זה? לא הבנתי את האירוע. רוצים לסכן חיילים בתוך ג'נין? נפל שם אלקנה נבון, השם יקום דמו. למה? הייתי בשבעה, ההורים שלו סיפרו לי בדיוק מה היה. כן, נכנס, בזיג, בתוך בית, זה, ירוע, למה? למה? למה אלם חמודות כזה, מקסים, בחור כזה מקסים, שבאמת דיברתי עם החברים שלו מהצבא, אמרו בן אדם מדהים. בן אדם מדהים, סיפרו לי סיפורים עליו. למה? יש שם הכינוס, אתמול היה כינוס, הם עומדים שם על הבניין, עשרות חמושים, למה לא מורידים אותם? מה הקשר? מה מבלבלים לי את המוח על הר הבית? להפך, להפך. כללי המשחק השתנו במזרח התיכון אחרי השבעה באוקטובר. מה אתם כל היום רועדים? כל היום מתדרכים. מי זה? גלנט, הרמת? מי זה? מי זה כל היום מתדרך? את ניר דבורי שם בתבלה 12. מי זה כל היום מתדרך את זה על הר הבית? תפסיקו כבר שירדו לכם מה זה. מה יש לכם? כפר זה, לא יאמן, איך אפשר? איך אפשר? עכשיו, אמרו לי באלנבי, לא היו להם נשקים, הבנתי שמישהו כתב שטולדנו אמר לחמש אותם ולא חימשו אותם. וואלה, מה אני אגיד לך טוב, עזוב, לא יודע, לא משנה. בקיצור, תשמע, לגבי שליט, אתה כל הזמן אומר שהוא שחרר את סינואר. תראה, בן, אתה צריך להחליט. או שאתה בעד לשחרר חטופים, או שאתה נגד לשחרר חטופים. אתה לא יכול מצד אחד לבקש שתהיה עסקה, כן, ולהתעקש על זה, וללכת לקפלן, ולצעוק, כשמסביב צועקים ביבי רוצח, ולדרוש שחרור מחבלים, ובאותה מידה גם לבקר אותו על זה שהוא שחרר את סינואר. זה לא הולך ביחד, אוקיי? זה לא הולך. או שאנחנו בעד שחרור חטופים, מחבלים, או שאנחנו נגד שחרור מחבלים. אתה לא יכול לבוא גם בטענות על זה שהוא נכנע ללחץ, הלחץ המטורף שעשיתם, כן, אתה לא באופן אישי, אבל אתם, מה המחנה שלך? כל המחנה, ידיעות אחרונות, תבלה 12, אז היה תבלה 2, לדעתי קראו לזה, כל הסלבריטיז, כל הביטחוניסטים, אותם ביטחוניסטים, כולם אמרו לשחרר, בסוף הוא נכנע, שחרר, כן? לבוא אליו היום בטענות, ותוך כדי שאתם לוחצים עליו לשחרר עוד מחבלים. ביחד זה לא עובד, תחליט, או זה, או זה. זה לגבי האירוע הזה. דבר שני, הטיעון על ההתראה, שוב אני אומר, על זה שהזהירו את נתניהו, כן, ואתם מאשימים את נתניהו, סליחה שאני אומר, זה טיעון ממש מטומטם. זה טיעון ממש מטומטם, אני מציע שתפסיקו להשתמש בו. כי אם אתם הזהרתם, איפה הייתם בשבעה באוקטובר? פשוט, פשוט. אין איזה, הזהרנו, כל הזמן אתה משמיע לי, עכשיו השמעת לי, זה שתי דקות של כל מיני סימקים, שבקושי שומעים, בקושי מבינים, מי מדבר, בקושי זה, אין תרגום, לא רואים את הבן אדם, לא משנה. השמעת, בסדר, השמעת, קורא, משמיעים, כל אחד רוצה להשמיע מהצד שלו וכל מיני דברים כאלה. בסדר, שמענו את זה. אכל לנו את האוזן, הבנו. אבל הטיעון מטומטם. הטיעון מטומטם. תורידו את האירוע של ההתראות, ההתראות זה אירוע מטומטם. אם התראתם, איפה הייתם בשבעה באוקטובר? לא צבא, לא ראש אמ"ן, לא 8200, לא זה. הכל היה אצלכם. אתם הייתם באאוט, תגידו את האמת, היינו באאוט. התוכנית חומות יריחו הייתה אצלנו, ידענו מה התוכנית של האויב, ולא התייחסנו לזה, למה? כי התעסקנו באקלים, כי התעסקנו בנשים, כי התעסקנו בלהטאבים, התעסקנו בשטויות, בציונות דתית, בזה, בשילוב ראוי, בכל מיני דברים. התעסקנו ברפורמה, הלכנו, מה הייתה כל העזרה הזאת? זה היה כמעט פוטש צבאי עם סרבנות. כל העזרות האלה היו בשביל שהוא יפסיק את הרפורמה. הרי ראשי הצבא והביטחון, הם לא אמרו, אנחנו כפופים לממשלה ולא לבית המשפט העליון. כמו שהמחאה עשתה להרצי עמודים שלמים בעיתונות, כן, קנו את העמוד הראשון בכל העיתונים. הוא לא אמר לא, הוא לא אמר, הוא לא קם ואמר לא, תפסיקו עם הדבר הזה. הרצי לא אמר, הוא לא אמר. הוא לא דפק על השולחן ואמר, תתפסו מה שקורה פה. אני כפוף לממשלה, לפי חוק. הוא לא אמר. זה היה סמי פוטש צבאי כל האירוע הזה, כל ההתראות שלכם. זה היה התראות בכלל נגד הרפורמה. אל תעבדו עלינו. כולכם מאותו מיליה. כולכם מאותו מיליה. שולטים באקדמיה, שולטים בתקשורת, אותו דבר בצהל. אנחנו רואים הרי מה קורה בתקשורת. כמו שאמרתי לך מקודם, אין ביביסט אחד, הפנקס האדום. אותו דבר הפנקס האדום במתכל, באקדמיה, בבתי המשפט, בפרקליטות, בכל המקומות. זה הפנקס האדום. אנחנו בימי הפנקס האדום, זה האירוע. אז לא לעבוד עלינו. אנחנו יודעים מי שולט בצהל. והוא ממשיך לנהל את האירוע, הוא ממשיך למנות את האנשים. את מי שהיה אחראי לשבעה באוקטובר, הוא ממנה לראש אמ"ן. את מי שזה, הוא רוצה פה, סגן רמטכ"ל, כל מיני קמנים בפיקוד דרום. במקום ללכת הביתה, כן, להגיד, אוקיי, תודה רבה, תם הטקס, הוא אומר לאנשים, לא, אני משית על עצמי את העונש, שאני לא אעשה את השנה הרביעית. ואנחנו תקועים עם שר ביטחון שנותן לו לאפשר את הדבר הזה. שר ביטחון שלא מאפשר חוק גיוס, שר ביטחון שהיה עם השמאל ברפורמה, שר ביטחון שהוא לעומתי לראש הממשלה. אנחנו תקועים. אירוע בעייתי מאוד, שלא רוצה מלחמה בצפון, שרוצה להיכנע בדרום. בעייתי מאוד. שר ביטחון שדיבר על קנייה ומוות למחבלים בתחילת המלחמה, והיום הוא נכנע. הוא נכנע. זה האירוע. עכשיו, זה היה א', זה היה שלב א', זה היה הפרומו. תני לי פרסומת אחת, בבקשה, תודה.
הלו, קצת תרבות חברים.
האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
עכשיו אתה מדבר על התקופה שלפני, אני רוצה להשמיע לך משהו. כל הזמן יש את העמוד הזה שאתה מצטט ממנו היום לפני שנה. כן? תשימו לב מה מישהו אלה אתמול. אני אמרתי, השבוע לפני שנה בדיוק, כן? באירוע הזה, של הרפורמה והשריפת הרחובות שלכם, כמו שעשיתם אז עם הסרבנות ושריפת המדינה, הרי לכם אין גבולות. הימין לא רוצה לשרוף את המדינה, הימין הוא ממלכתי, שומר על המדינה. אתם רוצים לשרוף את המדינה? אין לכם גבולות, מבחינתכם שהמדינה תחרב, הכל, הכלכלה, הביטחון, הכל, אתם, אין לכם גבולות. תקשיב מה אני אמרתי לי, היום לפני שנה, בבקשה.
הנה אני אומר לכם, אני בעד הפשרה. כיף זה, תהרגו אותי עכשיו, בסדר? תהרגו אותי עכשיו, אני אומר לכם שאני בעד הפשרה. אני חושב שצריך לגמור את האירוע הזה, נכנסנו לטרלול, ואני אומר לכם שבדיוק כמו לפני 1950 שנה, הרומים, שהפעם זה הערבים, צרים עלינו, ורוצים לחסל אותנו, ומה שקרה מחכים, כמו שהרומים עשו, מחכים שאנחנו נחסל את עצמנו. ואני אומר, אנחנו צריכים להיות, אם אין ברירה, אנחנו צריכים להיות החכמים מול שורפי האסמים. הם ממש שורפי האסמים. ראיתי את גנץ אתמול, בושה וחרפה. זה לא מנהיג. זה לא מנהיג. נתניהו אומר לו, בוא נדבר. הוא מתחיל להגיד, אפשר לסמוך עליו, כן אפשר לסמוך. לא הוא מנהיג, ולא יאיר לפיד. הם לא מנהיגים, הם מפחדים מקפלן, הם מפחדים מהצל של קפלן, הם מפחדים מהצל של עצמם, אין להם יכולת לעשות הסכם, אין להם אינטרס לעשות הסכם, הם רוצים להפיל את הממשלה, הם רוצים שבגץ יפסול את החוקים, הם רוצים שיהיה משבר חוקתי, הם רוצים שזה יזעזע את הקואליציה, הם רוצים שזה יגרום משבר בימין, הם רוצים שמפלגות כמו של בן גביר או של סמוטריץ' יפרשו מהקואליציה, הם רוצים שהממשלה תיפול, ואיפה תהיה אחריתנו, זה מה שהם רוצים. ולכן אני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, אני בעד ללכת כמה שיותר רחוק, או לא כמה שיותר רחוק, ללכת רחוק בשביל להגיע להסכמה.
הימים, הימים הם הימים שהנשיא מציע פשרה. וכל המחנה שלי אומר לא בשום אופן וכל מיני כאלה, ואני יושב בפטריוטים ואני אומר להם, אנחנו תחת מצור כמו לפני 1950 שנה, מסביבנו הרומים שרוצים להשמיד אותנו. ואני אומר להם, זה המצב, זה המצב, והם רוצים לשרוף את המדינה, זה כמו שאני אומר עכשיו, והם רוצים לשרוף את המדינה, ובואו אני בעד פשרה, נוותר, כן, נוותר ונעשה פשרה. אבל אתם לא רציתם פשרה, אתם לא רציתם פשרה, אתם לא רוצים פשרה, אתם רוצים כוח, אתם רוצים פנקס אדום, אתם רוצים סזון, אם היו פה הבריטים כבר היית מסגיר אותי לבריטים. היית מסגיר אותי לבריטים, זה בדיוק מה שאתם. זה האירוע. השנאה שלכם אלינו יותר גדולה מהאהבה שלכם למדינת ישראל. לבכם אינו במקום הנכון. לכן אתם רוצים להיכנע לחמאס. להיכנע לחמאס, לחמאס, להיכנע. להפסיק את המלחמה. זה מה שאתם רוצים. על מה אתם רבים? האמריקאים אומרים זה חמאס. כל העולם אומר זה חמאס. אתם ממשיכים. אתם ממשיכים בשלכם. זה אירוע עצוב. זה אירוע קשה, זה אירוע שהוא משנה תודעה, אבל צריך להבין את האירוע הזה. ולא משנה כלום, ואתה יודע שאני צודק, אתה יודע שאני צודק, כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם יודע איך הוא מרגיש, אתם לא רואים בעיניים, אתם לא רואים בעיניים. אתה אתמול צייצת על זה שאמרתי על נדב ארגמן. מי זה נדב ארגמן? נדב ארגמן תמך בסרבנות. הוא תמך בסרבנות. זה היה ראש הבק. הוא הלך להפגנות מול הממשלה בתקופת הרפורמה, לא בדגלים השחורים, בתקופת הרפורמה, ותמך בסרבנות. אלה האנשים. אלה האנשים שנמצאים. בגלל זה הם מדברים על בן גביר והר הבית. בגלל זה הם לא מחסלים את המחבלים בג'נין עם פצצה של טונה. בגלל זה הם רוצים להיכנע עכשיו לחמאס. בגלל זה הם לא רוצים מלחמה בלבנון. אנחנו תקועים. אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה. והיחיד שהתפקח פה זה ראש הממשלה נתניהו, שיצא מהאירוע. אתמול הוא אמר דבר מדהים, וואלה, יש לו, אתה יודע מה יש לו את זה? לפעמים יש לו את זה, יש לו יציאות, ששמעתי אותו, אמרתי, סליחה שאני אומר, כן, זה רק מעיד על עצמי, כן, אמרתי, וואי, איך לא חשבתי על הדבר הזה, יציאה פשוט מבריקה. תשמיעי לי בבקשה את ראש הממשלה.
נחזיק יחד בחרב דוד, ובעזרת השם ננצח. ועוד מילה אחת. יש ששואלים, על הנצח תאכל חרב? במזרח התיכון, בלי חרב, אין נצח.
זהו.
מדהים. מאיפה נתחיל? לא מחסלים את המחבלים בג'נין בפצצה של טונה. שמעתם עכשיו הסתה ארוכה מאוד נגד הצבא, שפועל כל לילה בג'נין, לא גם לילה, גם יום. ג'נין, טולקר, מחנות פליטים, הרגו עשרות מחבלים בימים האחרונים, יש שם מבצע עצום. כל יום, כל הזמן, כולל הרמטכ"ל איתם בפנים בשטח, אבל עכשיו הוא מאשים את הצבא, יש איזו תמונה שהתפרסמה של מחבלים, למה לא הורדת עליהם פצצה של טונה? שוב, כשיש משהו, זה תמיד הצבא אשם. כשיש הצלחות, השרלטן מגיע לגזור קופון. מי זה נדב ארגמן? קודם כל, אתמול אמרת שהוא היה בהפגנות עוד בתקופת הדגלים השחורים בקורונה, שזה שקר. הוא היה ראש שבק אז. שתיים, אחד מראשי השבק הכי ניציים התקפיים שהציע אין ספור פעמים, כולל זמן לא, לכולם, כאילו הציע כל הזמן, מעולם לא אמר חמאס מורתע, מעולם לא תמך בזה, התנגד לפועלים, הציע לחסל אותם, כל חייו לחם, אבל גם נגדו אפשר עכשיו להפוך אותו לאיזה ג'ורג' סורוס. אתה יודע שאני צודק? לא, אני לא יודע שאתה צודק. אתה, לא רק שאתה לא צודק, אתה מסית, אתה מסית בטף, אתה מסית בטט, אתה מדבר על שנאה, כשנה נתן אשל, שהוא בשנות דור, תמיד, כולם עזבו שם, כולם גורשו, כולם נמלטו, היחיד שנמצא שם, גם ברגע זה זה נתן אשל, והוא בשיחה מוקלטת מסביר בקולו את הטכניקה של נתניהו. לקחת את השנאה של הציבור הזה, שהוא אומר לו, הלא אשכנזי הזה, ששונאים את כולם, הוא מסביר איך מירי רגב מפעילה אותם, ואיך את השנאה הזו אנחנו הופכים למנוף פוליטי. זה נתן אשל מסביר, לא אני. להיכנע לחמאס, עוד ספין, מי נכנע לחמאס? מה זה השטויות האלה? מאיפה אתה מביא את הקשקושים? מי שנכנע לחמאס, הבן אדם היחיד עד כה, זה נתניהו לאורך 15 שנה. מי שלא לא הסכים לעשות כלום, שום פעולה קרקעית, בכל סבב מיד הלך להפסקות אש, יאללה בואו הביתה, זה נתניהו. ואתה מוכן לפשרה? קודם כל, לצערי הרב, אתה לא משפיע על כלום, עדיין אין לך יד בכנסת. אבל התמונות האלה, בזמן של ההצבעה על עילת הסבירות, יושב גלנט, מעל הראש, נתניהו שם מורכן ראש, סחבה, הוא ויריב לוין, ואומר לו, יריב, תן לי משהו, תן לי משהו להגיד להם שאפשר לי, ויריב אומר, לא, אנחנו נצביע ונבטל, אז קיבלתם את זה בראש, היא חזרה הסבירות. והדבר הכי גרוע, אתה יודע, התבלה, אתה מדבר על תבלת הר הבית. תגיד, אין לכם במערכת את הכפתור הזה, הפקת לקחים? הזהירו אתכם, מקודם שמעתי מקבץ קטן, זה הרי שנה שלמה, בחיים לא שמעתי את גדי אייזנקוט, יהודי רגוע, מדבר כמו שהוא דיבר לפני השבעה באוקטובר, על יום כיפור, יום כיפור. הזהירו אתכם, אמרתם תבלה, תבלה, אני משמיע לך את עצמך, ועכשיו אתה על הר הבית חוזר על זה. ואתה יודע שאני אשמיע לך את זה עוד חודש, חודשיים. אז אם התבלה על הר הבית כל כך מגוחכת כמו שאמרת, למה נתניהו כינס את מול קבינט כדי להגיד שהסטטוס קוו לא השתנה? אגב, הוא השתנה. אם זה באמת כל כך מיותר, הוא עצמו, הוא הבין הרי, הוא הבין, הוא רואה מה קורה בעולם, הערבי והלא ערבי, הוא כינס את מול קבינט, אבל אתה יודע מה עושה עליו בן גביר? אני לא רוצה להגיד את זה ברדיו.
אז אל תגיד. זה,
מטיל עליו את מימיו.
אתה מגזים.
הוא הרי אומר בקולו שהסטטוס קוו השתנה, והעשרות אם לא מאות יהודים כל הזמן נכנסים, מתפללים, משתחווים, דברים ש... ואתה יודע, אני אזכיר לך, אחרי הבחירות ב-2020 נדמה לי, נתניהו עמד, זה מוקלט, כי אני יכול לשמיע לך את זה, אני אין לי מספיק זמן, והסביר שלפני הבחירות בן גביר הסכים לרדת מההתמודדות, כי אז בן גביר התמודד לבד, לא עבר את אחוז החסימה, ובזבז כמה עשרות אלפי קולות לימין. אז הוא אומר, הוא אמר לי, אני ארד מההתמודדות, בתנאי שאתה תתיר ליהודים להתפלל לר הבית, ונתניהו אמר, לא הסכמתי, מכיוון שיש גבול לדברים שאני מוכן לעשות כדי לנצח בבחירות, וזה היה מבהיר את כל המזרח התיכון. הוא אמר את זה בקולו. ועכשיו אתה, כמו אותו כלב שחוזר אל קיאו, לא אמרתי את זה בקונוטציה של כללה, אתה חוזר לרברבנות ולהיבריס, ופשוט לא יאמן. ועכשיו תשמע כמה דברים מאוד מאוד קצרים על איפה אתם הייתם בשבעה באוקטובר. קודם כל, אני בשבעה באוקטובר הייתי בבית. שנית, הצבא כשל. כשל נוראי. המודיעין כשל, כשל נוראי, הם כולם הודיעו את זה כבר, בלי שביקשו מהם, הם כשלו כשל נוראי. היחיד שמשליך את זה לכל עבר, וזה בכלל לא הוא, זה נתניהו. אז עכשיו תשמע מה הוא אמר לפני 7 באוקטובר.
עכשיו זה המשמרת שלנו. זאת האחריות שלנו. זאת האחריות שלי.
הוא פה מוסיף, ואתם מכירים אותי, ועכשיו תשמע את זה.
בדמוקרטיה הישראלית, בכל דמוקרטיה,
מי שקובע זה הדרג המדיני. מי שמבצע זה הדרג הצבאי. כך זה היה וכך זה גם יהיה.
זאת אומרת, אפרופו איפה הייתם וג'נין, הכבש המטוס הקטרי, אתה מכיר, נכון?
הכבש ה-16.
טעויות גורליות כל כך, יתקן את עצמו, הוא מופרך מיסודו, בהחלט.
הוא אומר את זה לאולמרט.
הוא היה מפקיד את עצמו בידי רופא מנתח, שקשל בניתוח. מי היה עולה על אוטובוס, שהנוהג בו עשה תאונה קטלנית לא נקבעה.
חד וחלק.
כשמערכת כלשהי נכשלת כשל עמוק, שהתוצאות שלו כל כך עמוק.
ראשי המערכת
שכשלו חייבים להתחלף.
עכשיו,
רגע, יש דיווחי תנועה, ויתרנו על המאורעים שעה הראשונה, תמשיכו אחרי
הפסור.
למה? כי יש עוד 6 דקות, זה למה.
חכה שנייה. טוב, אתה יודע מה אתה עושה?
לא, תשמיע עוד משהו של ביבי, שהוא אמר בעזה.
הנה דיווחי תנועה, אחרי
הפסור.
ועכשיו, טיפ לעסקים.
נמאס לכם שהלקוחות משלמים שוטף פלוס? היום אפשר גם אחרת. העזרו בשירותי פקטורינג וקבלו תשלום מיידי כנגד החשבוניות. כך תחזקו את התזרים של העסק.
טיפ לעסקים. בחסות
הפניקס גמא. הלקוחות משלמים לך שוטף פלוס? קבל תשלום מיידי. הפניקס גמא, הבית הנכון לאשראי עסקי שלך. כוכבית 3458. נותן האשראי גם הניהול וסליקה בעם. אי עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לחיתום ולתנאי החברה.
תשמע, לגבי הנועה קובבה. כן? פרשת הנועה קובבה. זאת שנעצרה על הקובבה שהעיפה לבן גביר, את הקובבה. אני מציע כזה דבר, אם שופטים לא רוצים לחטוף נעל בראש, שלא יגיעו לבתי המשפט. בסדר? אלר אמר אתמול שאם לא רוצים לחטוף קובבות בחוף, לא להגיע לחוף הים. אז אני אומר אותו דבר, עושה בדיקה. שופט שלא רוצה לחטוף נעל בראש, שלא יגיע לבית המשפט. בסדר? זה הכל. זה צריך לעשות מידה כנגד מידה. זה בעניין של הקובבה. התרגשתי שם, כאילו, מה קרה? אתם תומכים באלימות? התחלתם לתמוך באלימות? לא רק רזות ביבי צעקות ביבי רוצח וכרזות ביבי היטלר? עכשיו גם באלימות אתם תומכים? מה יהיה עם המחנה שלכם? מה יהיה?
כן, אלימות. אתה יודע, מישהו אמר לי שאם הייתה, אם נועה הייתה צועקת סרק, יכול להיות שלא היו נוגעים בה בכלל. אני מזכיר ש... כמעט כל האלימות במקומותינו באה מימין, שמאלה, החל מרצח ראש ממשלה, דרך עוד 1001, כולל אגב גם ביומיום, כאילו גם עכשיו, הקבוצות האלה שבאות להפגנות למחאה במטרה להרביץ, לתקוף, עם העלות, עם החולצות, אלימות, בוא נאמר, בטאבו, רשומה על שמכם.
כלומר, כשהיא זורקת קובבה, מה שיש לך להגיד זה שהאלימות היא מימין.
כן, אבל הקטע של, קודם כל אני לא קורא לזה קובבה, הקטע של מה שקרה פחות מטריד אותי, זורקת לא זורקת, כי אני אומר, אם מישהי נקטה פה, עשתה משהו לא חוקי ויש ראיות, תעמידו אותה לדין. מה שמחריד באירוע זה שעוצרים אותה, כאילו מדובר במישהי מסוכנת, בחורה שוקלת 50 קילו עם אפילפסיה כרונית, מובילים אותה אזוקה בידיים וברגליים לנווה תרצה, המשפחה שלה לא יודעת שעות איפה היא, לא רוצים להגיד, דיון הערכת מאסר ב-12 בלילה, מגיע מפקד יחידת נחשון של השב"ס, שבן גביר מינה לפני כמה חודשים, מגיע קצין החקירות המחוזי של מחוז תל אביב, ניצב משנה, 12 בלילה יום שישי, שני קרנפים מקורנפים, שמגיעים כדי שהשר יבין שהם הגיעו, הכל על הדבר הזה, כשאין פה בכלל לא עילת מאסר ולא עילת מעצר, יש חוק. החוק אומר, אתה מחזיק בן אדם במאסר, אם אחד הוא מסוכן לציבור, שתיים, הוא עלול לשבש חקירה. הבחורה הזאת הייתה מסוכנת לציבור? אין לה אגב עבר פלילי. היא עלולה לשבש חקירה? אתה משווה את זה לנעל על הראש של שופטת עליונה ששוברת את המשקפיים על ידי בן אדם עם עבר פלילי ועונש על תנאי? זה כמו שאתה משווה, שאלת אותי מקודם ולא הספקתי לענות, כי שר בא להפריע, ואני אגב דיברתי לפחות 50% פחות ממך היום.
באמת.
אתה שואל אותי על שליט בהשוואה למצב עכשיו. אתה באמת לא מבין את ההבדל?
לא, אבל בוא תסביר אותו אחרי... וואלה, צריך להגיד שפה לבצלל. שבוע שעבר כופף את ארנון בר דוד... היום, אתמול כופף את רן ארז. יפה? תגיד שפו, תגיד שפו. תפרגן, מה קרה? תפרגן, למה קשה לך לפרגן לבצלל? מה הבעיה? תגיד כל הכבוד.
היה בפגוש את העיתונות בשבת, זאת אומרת בשישי, אני מזכיר לך שאחרי שבמשך שבועות הוא איים לפטר את כל משרד האוצר ודחה את כל ההמלצות ואמר לא יהיו קיצוצים, הוא התיישר כמו טטלה, הודיע על 40 מיליארד שקל קיצוצים, אגב שלא יקרו, תהיה תכף ומיד עוד הורדת דירוג אשראי
למרבה הצער. קיצור, אתה לא מפרגן, אתה לא מפרגן.
בוא נאמר, אני אולי מפרגן, אבל הכלכלה הישראלית הרבה פחות מפרגנת לבצלל, כי הכל קורס.
ראית את הבורסה?
אבל זה כמובן אשמת השמאל.
ראית מה קורה בבורסה?
כמובן שזה אשמת השמאל.
ראית מה קורה בבורסה?
לא קורה בבורסה שום דבר מיוחד.
שיאים של כל הזמנים.
ברור, עכשיו תשווה את כל הבורסות האחרות מלפני שנתיים עד היום מה עשו, כי ככה זה נמדד, אין מה לעשות, אתה יכול לצחוק, ככה זה נמדד.
אמבולנס להוד השרון בבקשה, תן לי בבקשה אצולה להוד השרון, תודה.
בקיצור, הכל טוב, נכון? מבחינתכם זה ימים של התרוממות רוח, זה ביאת המשיח ממש,
בעזרת השם.
פשוט ימים מופלאים, צריך להביא גם חורבן צבאי,
לפי התרללת שלכם, המשיח ממש קרוב.
פינינו אזורים, קברנו 2,000 איש עוד מעט, אבל משיח ממש זה אוטוטו.
אצלך הכל רע, אצלך הכל רע.
לתמי חשבתי שהמשיח כבר כאן.
אצלי יש גם טוב, אני מנסה לראות את הטוב באירוע. אתה מנסה לראות את הרע באירוע.
בכלל לא הכל רע, ממש לא הכל רע.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, מה אתה אומר? איפה היינו? שלא פרגנת לבצלל.
לא פרגנתי לבצלל.
לא פרגנת.
לא.
תראה, יפה, תראה, גם ההסתדרות, השבתה דה מיקולו, שהוא, איך אתה אוהב לומר, חטף את הביצה הצרוכה בפנים, כן? ארנולד בר דוד, כן? קרס אותו. וגם רן ארז, בסוף יפה, בצלאל שיחק אותה, פה צריך לדעתי לפרגן, אבל תשמע, כנראה שאני היחיד שיודע לפרגן פה, וזה בדיוק. חבל. וזה נורא. חבל, אתה מבין? זה מה שכואב לי. לגבי... יואב, הכנת לי את הסינק של מה שביקשתי ממך? מעבירה את זה? בסדר, כי לגבי נדב ארגמן, רציתי להגיד לך עוד כמה דברים. קודם כל, זה היה מצחיק, כי אתה אמרת שהוא היה התקפי, והוא לא אמר שחמאס מורתע, וכל הדברים האלה. אז עשו עליו איזה סוג של תחקיר, והוא דווקא שהוא כן אמר שחמאס מורתע. אמר יותר מפעם אחת. והוא גם היה בשומר חומות לדעתי ראש השב"כ, לא? כשתקפו רק את הג'יהאד האיסלאמי ולא תקפו את חמאס, שאחרי זה הוא אמר שזו הייתה מכה קשה, וחמאס לא נמצא באותו מקום, וכל מיני דברים כאלה. אז כאילו, זה קצת לא, זה לא מסתדר. התיאוריה לא מסתדרת עם המציאות, אתה מבין, לגבי נדב ארגמן. מה עוד? שהוא יש לו חלק משמעותי באסון. יש לו חלק משמעותי באסון. שהוא... זה שהפך את ראש השבק לגוף שנשען יותר על סיגנט מאשר על יומנט, כן? שזה חבל, כי זה גרם לנו לאסון. זה לא אני אומר את זה, זה אומר את זה, איך קוראים לו, דוד יזהר, כן? שהיה יזהר דוד, שהיה בכיר או לא בכיר, אני לא יודע, בשבק, כן? שהתראיין בעניין הזה. והוא אומר את זה, שנדב ארגמן הוא זה שלקח את השבק, והזיז אותו מהיומנט, לא היו סוכנים של השבק בעזה, הכל היה על הדיגיטציה, הכל היה על ההקשבה, וראינו איך הכל קרס. יש לנו את הקטע הזה שהוא מדבר? כי אם כן אני אוכל להשמיע לך אותו, ואז אתה תוכל לשמוע, שלא אני אומר, בבקשה, הנה.
בוא נתחיל מהשבעה באוקטובר. מה קרה לשבק בשבעה באוקטובר?
תראי, בכל הסיפור של הכישלון הזה יש המון אשמה, להרבה מאוד אנשים, וזה שאני שם את הזרקור על השבק, לא מוריד, כי הוא זה אשמה מאחרים. השבק, האשמה שלו היא מכרעת לכישלון. זאת אומרת, אם לא היה את הכישלון הזה בשבעה באוקטובר של השבק, לא היה מתרחש האסון.
למה? איפה בשרשרת של אירועי הכישלון מצוי השבק?
מי שאחראי על הרצועה, זה השבק. עובדה.
יואב, זה לא זה.
מה שקורה באותו לילה זה לא במקרה.
זה לא זה, יואב.
שכל השבק, חצי שבק.
זה לא, זה לא, זה לא... בוא, בוא אני אמצא לך את זה, מה פה...
ועכשיו זה יואב השם. כמו שנדב ארגמן השם, כמו שכולם אשמים חוץ מביבי, גם כשהאינסרט הלא נכון נכנס, כולם אשמים חוץ ממך.
יואב השם, יואב השם, נתתי לו טיים קוד, יואב, אתה השם, יואב השם.
אתה השם.
בן צוס, טוב, תני לי את פרסומת אחת, בינתיים אני זה, אתושש פה מהאירוע הקשה הזה שנחת עליי פה עכשיו. קדימה.
אמרו שזו החבילה שהכי מתאימה לי, אז שילמתי.
אזרחים ותיקים, נקלטתם להונאה או לבעיה צרכנית? עמותת אביב כאן כדי להעניק לכם סיוע משפטי וליווי ללא כל תשלום. התקשרו כוכבית 5711 או חפשו עמותת אביב בגוגל.
הנה, בוא אני אשמיע לך, תקשיב ברוגע.
צריך ללכת אחורה, זה לא רונן, זה דווקא נדב ארגמן שמתחיל את השינוי בשבק, והוא בעצם הדמות המרכזית. אם את מסתכלת משנת 2000 עד מינויו של רונן בר ב-2016, מסתכלת על ראשי השירות, הם כמו כולם, כמו כל ראשי השירות, יש להם במאפיין אחד דבר משותף, כולם אנשי שטח. כולם אנשים שסמכו בשטח, חיו ערבים, מדברים פלסטינית, נדב לוקח את השירות והוא מתעדר בזה, זה לא אני אומר, תקריא מה הוא אומר אחרי שהוא סיים תפקידו. הוא לוקח את הארגון של יתרון העיקרי שלו, וזה ה-DNA שלו, וזה להיות בתוך השטח, עם המקורות שלו, מקורות ה-Human, הרכזים שלו, לחיות את השטח ושמשם להביא את המודיעין. הוא מנתק אותו מהשטח. הוא מפר את האיזון שהיה שנים בין ה-Human לבין הטכנולוגיה, מעביר המון תשומות, הוא אומר את זה. חצי מהשירות הוא מעביר אותם לטכנולוגיה, מעלה את השירות ליכולות טכנולוגיות של המאה ה-25, השבק הגיע באותו לילה עם יכולות של המאה ה-25, בעוד שהנוח'בה עבדו ביכולות של הג'הליה. אתה יודע מה זה ג'הליה? זה עידן טרם מוחמד. הם עבדו בפתקים ואנחנו ניסינו ברמה הזו.
הבנת? זה נדב ארגמן. לג'הליה. אתה יודע מה זה הג'הליה? זה התקופה לפני האסלאם, כן? של הקודם של הערבים לפני האסלאם. היה שם קודם כל מיני קודם. הכבוד נשאר אגב. הכבוד היה הדבר הכי חשוב. זה נשאר. כן? יותר כבוד. אתה יכול למכור את כל מה שיש לך בשביל הכבוד. זה הג'הליה. הם עבדו בתקופה של הג'הליה, ואנחנו עבדנו בתקופה של המאה ה-25, כן? ונדב ארגמן, שהיום מדבר, שיקח אחריות. לפני שהוא מדבר על בן גביר וסמוטריץ', שיקח אחריות, תמך בסרבנות, איתה את השבק, אז אני מציע, לפני שהוא מדבר, שינמיך טיפה את הטון, טיפה שידבר יותר חלש, חלש יותר, תודה.
זה פשוט לא יאמן, שכל מי שמעז להגיד משהו נגד מי שבאמת אחראי, עליון וראשי, על פי דבריו אגב, חוטף את מכונת הרעל. חברים, שתדעו, כל מה שהוא אמר לנדב ארגמן לא היה ולא נברא. אין לי מושג מי היצור ששמענו הרגע. אני רק שמעתי אותו הרגע אומר מינויו של רונן בר ב-2016, רונן בר מונה ב-2021. הסיפור של השבק עם הסיגינט והיומינט מאוד פשוט. כשאתה לא נמצא בתוך השטח, קשה לך מאוד מאוד לעשות יומינט. למה? כי אתה לא שם. רכזי מפעילי סוכנים יכולים להפעיל סוכנים כשנמצאים בשטח כמו ביהודה ושומרון. ההתנתקות הוציאה אותנו מהשטח, ולכן מ-2005 ועד עצם היום הזה יש בהחלט הפרת איזון, פחות יומינט ויותר סיגינט, מהסיבה הפשוטה שהרכז לא יכול להיכנס, לא יכול להפעיל, לא יכול להיות בקשר פיזי עם הסוכן. כל מי שמתחיל קורס מבוא לכתב צבאי או פרשן צבאי מכיר את זה. נדב ארגמן, ראש שבק, מהכי התקפיים וניציים שהיו אי פעם, 10,000 פעם, אמר לכל הדרגים המדיניים ובעיקר נתניהו, חמאס לא... אגב, כל מה שאני אומר, מעוגן במסמכים, בניירות, בפגישות, אני גם שמעתי את זה במקרה, אני בדרך, לכל ראש שבק אני פחות או יותר בין 3-5 פעמים פוגש אותו לשיחת רקע במהלך הכהונה, שמעתי את זה במו עיניי, את נתניהו עכשיו גילינו, ב-1 באוקטובר, 2023, שבוע לפני, הוא קיבל מרונן בר הצעה לחסל את ראשי שבק, את ראשי חמאס. שבוע לפני, ודחה אותה כרגיל, הוא דחה 6 הצעות כאלה. אז נדב ארגמן צריך לקחת אחריות. מי לא צריך לקחת אחריות? האחראי. עכשיו אני אקריא לכם מה נתניהו כותב לוועדת וינוגרד ב-2010. האחריות של הקברניט היא של ראש הממשלה. ההחלטות המרכזיות על שינוי המדיניות באו ממני, כראש ממשלת ישראל. כי ראיתי את אחריותי להיות גורם פעיל ולא סביל, מנחה מדינית. תפקידו של שר הביטחון הוא משני, אומר נתניהו. תפקידה של מערכת הביטחון הוא משני. לפי דעתי, האחריות על ביטחון מדינת ישראל היא של הכברנית המופקד, ראש הממשלה. אתה נבחר על מנת לדאוג לביטחון של המדינה, ואתה צריך להיות פעיל בהנחיית התפיסות בין המלחמות, וגם תוך כדי המלחמות. כפי שאני ראיתי תפקידי, ראש הממשלה הוא זה שצריך לאבד את האסטרטגיה הכוללת. זה לא דבר של פקידות או אחרים. האחריות לביטחון המדינה, לביטחון הלאומי, מי שלנו, היא רק בידיים של ראש הממשלה, אומר ראש הממשלה נתניהו. אתה מקבל את הפיקדון. הפיקדון הוא המדינה ורווחתה. אבל בסופו של דבר, לפני כל דבר אחר, ביטחונה. הוא קיבל פיקדון בתחילת 23 של מדינה במצב מצוין, ותראו מה הוא מחזיק עכשיו. עכשיו תשמעו מהארכיון את הרמטכ"ל ואת הזחוח מיד אחריו, זה קצר. הפטריוטים.
עלינו להיות מוכנים מתמיד לאימות צבאי רב זירתי ונרחב שיכלול תמרון במגע קרוב ובחיכוך גבוה עם האויב.
טוב, אנחנו בימים סך הכל של תבלה, אתמול זה היה ראש המוסד ש...
הבנתם? הוא ממשיך.
אתה כמובן קוטע את זה באמצע.
מה יש לכתוב פה? כן, אני אומר שאתה ולה, זה הכל.
לא, 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 כי אני ממשיך ואני אומר שזה ייגמר רע.
ראש המוסד, ראש הזה.
שאני אומר שזה ייגמר רע. אני ממשיך ואומר שזה ייגמר רע.
טוב, בסדר, אתה צודק. זה לא תבלה, לא אמרת שזה תבלה. עכשיו בוא תשמע את החלק הראשון או השני של מה ששמעתי לך מקודם. שוב, בן וינון יושבים ביום ראשון, יומיים אחרי שנגמר שומר חומות. מה היה הקטע קודם שישמענו, אתה ובצלאל, או כשזה בזול או כשזה ביוקר? מה משנה משמעתי?
תגיד, אתה חושב שאנחנו, יש לנו מושג מה אנחנו משמיעים.
אתה כל הזמן מדבר... אז עכשיו תשמיעו את אתה ובצלאל.
לא, שמע, השמעת את אתה ובצלאל.
לא,
השמעת את זה, כן.
לא, לא, לא. לא.
טוב.
בפעם ה-300,000. מה הר הבית עכשיו?
לא קשור הר הבית.
לא, לא קשור
הר הבית. הם לא ירו על ירושלים בגלל אל-אקצה וכל זה.
תשמע, נלחמנו בחמאס. צצר לי לבשר לך את זה.
כן, נכון, הוא ירה בגלל אלקצה, הוא אמר.
לא נכנסנו לעזה, לא עשינו פעולה קרקעית.
פתאום אגב, אלקצה חשוב, שמתם לב.
לא חיסלנו את יחיא סנואר, לא חיסלנו את מרואן איסה.
נו, אז...
עשינו להם הרבה נזק, יש לנו הרבה...
אז הפסדנו בעצם?
לא, עשינו עוד...
בעצם יצאנו עם זנב בין הרגליים, בעצם חמאס כל ההריסות שלו שם, הוא ניצח, הם אוכלים את החומוס והזאטר שם על ההריסות, ואנחנו בסבבה שלנו פה הפסדנו.
תראה, אפילו אתה יודע שאם זה היה הפוך, לא היום, כי אנחנו כבר יומיים אחרי, אבל ביום שישי בבוקר היה ניצב בנימין נתניהו בשערי אשקלון, ונושא בדיוק את אותו נאום שנושא...
אתה עונה לי בביבי?
ברור. אני עונה לך באמת. את חמאס, כפי שכמעט כולם אומרים ויודעים, צריך להכריע. לא להשליך עליו עשרות טונות של פצצות מלמעלה, ולקוות שההריסות ישכנעו אותו לוותר, כי זה לא עובד, זה היה כבר.
אז להיכנס לפעולה הקרקעית ולהפיל אותו, לכבוש את הרצועה.
א', להבטיח מה ש... לקיים מה שהבטחת. ב', כן. התשובה היא כן, אוקיי, מה לעשות? בסדר. אני יודע, אני יודע שזה
אתה
מוזר.
אתה ובצלאל סמוטריץ' תכבשו את הרצועה.
זה אפרופו למה לא פרגנתי לו. אז יש אגב עשרות דוגמאות כאלה.
אז תביא אותם.
אחרי כל מבצע, אני שמעת כבר הרבה, אז...
לא, שמעתי אני... אחת.
לא, לא, נשמע ככה.
אותה שיחה?
לא, זה לא אותה שיחה.
כן, מה ששמעת מקודם זה אותה שיחה.
לא, זה לא אותה, נשמעתי לך בתוכניות אחרות, אלף פעמים והזדמנויות של אני מטיף בכל כוחי הדל מאוד, שאת חמאס חייבים להכריע ולפרק, כשנתניהו 15 שנה בורח ומממן ובונה. עכשיו, לגבי בצלאל סמוטריץ', רק אתמול דווח שאנחנו בדרך להורדת דירוג נוספת, מודי'ס תקיים השבוע שיחות עם בכירים ישראלים לקראת החלטה על ישראל. אנחנו משלמים פרמיה מטורפת על האג"ח, עשרות מיליארדים שבנים, נכדים ונינים שלנו ישלמו בגלל אותו סמוטריץ', שזה בעצם לא הוא, זה כל הממשלה. ועכשיו אני רוצה שתשמע גם את זה, כי זה היה אתמול מיצג מטורף. קוראים לו יגאל גואטה, הוא היה חק בשס, עוד שמאלן פריבילג אשכנזי תל אביבי, והוא מדבר ברדיו אחר עם חנוך מלביצקי, פרקתם את המדינה הזו לרסיסים.
שנה שלמה לא... במקום להתעסק בביטחון, התעסקתם ברפורמה המשפטית.
אני חושב שאלה דברים חמורים מאוד שאתה אומר.
אני אומר אותם וחזור עליהם גם.
למה, עובדתית, למה, למה גואטה טועל? לא עובדתית.
התעסקתם בביטחון התושבים, בוא תסביר לי איך.
אתה פשוט יושב ויורק דברי רעל בלי שיש
לא לך... לא רעל, רק דברי אמת והעובדות. תסביר לי מה קרה בשבעה באוקטובר אם התעסקתם בביטחון המדינה. אתם פירקתם את המדינה הזאת לרסיסים. פירקתם את האזרחים של המדינה לרסיסים. הרסתם את המדינה הזאת.
חסר בושה שכמוך.
תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, תגיד לי, כמעט 2,000 נרצחים. זה בגלל שהתעסקתם בביטחון. בושה לכם. אתם הבאתם את האסון הכי גדול על המדינה הזאת. מי השואה? מי קום המדינה? תתביישו לכם. במקום שתורידו את הראש בפני העם ותבקשו סליחה על מה שעשיתם. אתם אפילו לא לוקחים אחריות. חנוך מלוביצקי, הציבור ישפוט אתכם. הציבור ישפוט אתכם, ואתה תראה שהציבור ישפוט אתכם. האות קלון הזאת תרדוף אתכם כל החיים לדיראון עולם.
עכשיו אני עשיתי גוגל, והקרציתי ככה, אני לא יכול לראות קטטה ולא להתערב, אז אתמול צייצתי את הדבר הזה, והזכרתי לו למשל דוגמה קטנה, לפני המלחמה, בעיצומה של ההפיכה המשטרית, השר אליהו על חוסר התגובה בעזה. צהל לא תקף בעזה בתגובה לירי הרקטה, כן? זה ימין על מלא, אני מזכיר לכם. לפני המלחמה. ושר המורשת מעוצמה יהודית אמר כי, נקודותיים ציטוט, אנחנו צריכים מתישהו להידרש גם לזה, הוא אישים את בגץ, יש לו אשם תורם, וזה אחרי... ואז הוא אמר, פרה פרה, בואו נעביר קודם את הרפורמה המשפטית. זה היה הקטע. הם הרדימו אותנו בקמפיין, הליכוד כמעט לא דיבר, אתמול מישהו פרסם שוב, זה כבר התפרסם את הנתון הזה, אף אחד חוץ מדודי אמסלם לא דיבר בקמפיין על הפיכה משטרית, דודי אמסלם אמר את זה פעמיים, בשתי הפעמים הקמפיין הליכוד מיד הגיב שזה דעתו הפרטית, איך שהם הקימו ממשלה מיד בום טרח יריב לוין, ואז שנה שלמה שמזהירים אותם ומזהירים אותם ומזהירים אותם, זה מפרק את המדינה, זה מפרק את החברה, זה מפרק את הצבא, אנשים לא יישארו פה, אתם פוגעים בדמוקרטיה, מיליוני אנשים רואים בזה פשוט שינוי, זה לא עניין אותם, קודם נשלים את ההפיכה המשטרית, כדי שנתניה יוכל לחמוק בסוף מהמשפט, ואז נטפל בביטחון, ואת כל מה שקרה אחר כך אתם יודעים.
אוקיי, טוב, בואו קודם נתחיל עם גואטה. תראו, יש שסניק אחד במדינת ישראל, שהוא אנטי ביבי. אחד. כמעט כל השסניקים, נגיד, יכול להיות שיש כאלה שאני לא מכיר, אבל בתודעה, יש שסניק אחד, כן, מזרחי חרדי אחד, כן, שהוא שונא את ביבי, קוראים לו יגאל גואטה. עכשיו תנחשו מכל השסניקים, מכל השסניקים שיש במדינת ישראל, מי קיבל תוכנית בתאגיד, ברשת ב', ומי מוזמן, היה מוזמן לפחות בעבר, להיות פאנליסט בתבלה 12. יש אחד, כל השאר ביביסטים, יש אחד שהוא אנטי ביבי, מי קיבל תוכנית ברשת ב', והיה מוזמן אורח קבוע בתבלה 12. אתם מבינים כבר את התשובה, נכון? אתם מבינים את התשובה. שזה הפנקס האדום, הבנתם? אתה נגד ביבי, תקבל תוכנית. אתה בעד ביבי, לא יכניסו אותך לאולפנים. כל הערוצים, 11, 12, 13, גלי צהל, רשת ב', ידיעות אחרונות, הארץ, כלכליסט, דה מרקר, ויינט, וואלה, מאקו, N12, כולם, כל התקשורת. אף ביביסט, אף ביביסט, שאפילו השסניק היחיד, היחיד שיש בתקשורת שהם הכניסו, זה השסניק היחיד שהוא נגד נתניהו, ואותו הוא משמיע לי. אותו הוא משמיע לי. אתם מבינים את האירוע? הפנקס האדום. אנחנו בימי הפנקס האדום. הם רוצים לעשות סזון, הם רוצים לסתום את הפה. למה הם עושים חרם על ערוץ 14? למה הם עושים חרם על ערוץ 14? כי ערוץ 14 הוא היחיד שמהווה אלטרנטיבה, מהווה איום על ההגמוניה שלהם. הוא לא הציונות הדתית. הוא לא כיפות סרוגות שבאו אחד פה, אחד שם, שנתמאים, מתהפכים, הופכים להיות שמאלנים. לא! הוא עם ישראל. הסדרה המרכזית של עם ישראל שמהווה אלטרנטיבה, שמהווה איום על ההגמוניה, בגלל זה רק אותו הם רוצים לחנוק. ששם יש ביביסטים, בתקשורת, אתם מבינים? לא ערוצים מגזריים של המגזר, כל מיני ימין ערכי וכל מיני דברים כאלה. כן? בשבע, לא יודע מה, מקור ראשון, כל מיני כאלה. ערכיים. לא, לא ערכיים, אנחנו לא ערכיים, אין לנו ערכים. אנחנו הולכים רק לפי מה שכתוב בתורה. הבא להורגך, השכם להורגו. זה מה שאנחנו, זה הקוד האתי שלנו. זה הקוד האתי שלנו, אוקיי? ואנחנו מאמינים בגוש, ואנחנו מאמינים באלטרנטיבה. את זה הם רוצים לחנוק. ולכן הוא משמיע לי את יגאל גואטה. ומה הוא אומר לי? לא אשכנזי, שסניק וזה. אתם מבינים את הפרודיה? השסניק היחיד שנגד נתניהו נתנו לו תוכנית. היחיד בארץ. היחיד בארץ נתנו לו תוכנית. זה האירוע. זה הדבר אחד. עכשיו תראה, לגבי מה שהשמעת לי על הקטע, תראה, למה קטע הכל בפוזיציה? כי את זה אתה אמרת אחרי שומר חומות. אבל הקראתי לך, הקראתי לך כבר 10 פעמים, מה אתה אמרת אחרי המבצע, שכחתי איך קראו לו אצל יאיר לפיד? אתה כתבת, אחת המטרות הייתה להשאיר את חמאס מחוץ ללחימה, ואסור היה לפספס. פצצה אחת שתסתה ותהרוג מספר רב של אזרחים או תפגע באנשי חמאס עלולה לשבש הכל. אתה דיברת על זה שלא צריך לפגוע בחמאס אחרי המבצע אצל לפיד. אז איך אתה יכול להשמיע כל מיני הקלטות שלך שאתה אומר שצריך להשמיד את חמאס, אם כשהייתה הממשלה שלכם שכל יום שיבחת אותה ושפררת אותה והיית תוקע בשופר כל בוקר, טו טו טו, הבורסלת, טו טו טו, הביאו לנו איזה משהו טוב, כל מיני דברים כאלה, היית מקריא לי את הרשימה הזאת. אתה זוכר? כל בוקר היית מקריא את הרשימה. אתה אמרת שאסור היה לפגוע בחמאס. אתה אמרת, בצוק איתן אתה אמרת לא לכבוש את עזה. לא להפיל את שלטון חמאס, אתה אמרת, אז איך אתה משמיע, איך אתה מעיז להשמיע את עצמך, אומר, בתקופה של נתניהו, כן, רק בתקופה של נתניהו, שצריך להפיל את שלטון חמאס, וזה כל מיני כאלה, זה האירוע. הרי אני ישבתי פה חודשים וצעקתי לך, אתם לא בפוקוס, אתם לא מבינים בכלל איפה אתם נמצאים, אמרתי לך, יאנסו פה נשים, ישחטו פה ילדים, ומה אתה צעק? אתה גיחכת. אני אמרתי לך, צהל לא נמצא במקום הנכון. הם מתעסקים בשטויות. אני אמרתי לך, זוכר, דיברנו על איגי, הם עשו איזה אירוע עם להטאבים, אמרתי לך, הם בסרט, מה זה איגי, הצבא נהיה איגי, סניף של איגי, ואתה גיחכת. אתה אמרת לי, ממש, חזרנו לתרפת, יאנסו נשים, אני השמעתי לך את ההקלטות האלה. אז עכשיו אתה משמיע כאילו אתה עזרת וכל מיני כאלה, אתה בעצמך אמרת בממשלה שלך שאתה שפררת, אתה אמרת שאסור היה לפגוע בחמאס. אז איך אתה עכשיו משמיע לי את הדברים האלה? אני מנסה להבין. איפה? מה הקטע? הכל פוזיציה אצלכם. אתה יודע מה הכי נורא? שאפילו בנרצחים יש אצלכם פוזיציה. תגיד לי, אתמול נרצחו 3 אנשים, בבוקר. למה שידרו בערב את הריאליטי? למה שידרו בערב את הריאליטי? למה כשנרצחו החטופים לא שידרו את הריאליטי, וכשנרצחו אתמול במעבר אלנבי כן שידרו את הריאליטי? תסביר לי את הרציונל. זה 3, זה 6, או שיש פה אלמנטים אחרים שמשפיעים על שיקול הדעת. אני אנסה להבין, אני אומר את הדברים בזהירות, כן? אומר את הדברים בזהירות, אבל מה האירוע? אתם זוכרים שלפני שבוע נרצחו 3 שוטרים בתרקומיה, או שאתם כבר שכחתם? איפה הם ה3 שוטרים האלה? אחד היה אבא של מישהי שנרצחה ב-7 באוקטובר. איפה זה? איפה האנשים האלה? מה, הם לא קיימים? מה, הם לא יהודים? הם לא, מה, כאילו, מה הקטע? מה, איפה הם? איפה הם? למה אצלם לא מפסיקים את השידורים? מה האירוע?
זהו. טוב, כרגיל, אתה, אין לך שום קו אדום, ממשיך לשקר, באמת צריך נחושה, אתה יודע טוב את האמת, השמעתי לך כבר 1,000 פעמים, שאני אומר בתקופת ממשלת השינוי שצריך להרוג את סינואר, ולמה לא הרגתם את סינואר, 1,000 פעמים. אתה יודע שאני, הרבה עוד לפני שהכרתי אותך, וגם אחרי שקרה האסון הזה, מטיף, יש לי עכשיו פה טור שעוד מישהו מצא לי, ארוך של 3,000 מילה, שאני אומר, כשאתם מפציצים את חמאס, אתם מצחיקים אותו, אומר את זה פעם אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, אחר פעם, ונתניהו ממשיך להשתפן. ועכשיו אתה מסביר, כן, אתם לא מבין, מה אמרת עכשיו? הערך שלנו, הבא להורגך, השכם להורגו. איך אתה, תשמע, איך אתה אומר את הדבר הזה בלי שהברק מכה בך? הרי יש אלוהים.
יכה בי הברק.
הרי יש אלוהים. אתה מדבר על הקם ברגל להורגך, השכם להורגו? אתה שנתניהו שחרר את סינואר עם 1,027 רוצחים שבאו להורגו? אתה ששבוע לפני טבח אוקטובר, שבוע לפני, אני אומר את זה שוב, שתפנימו, שבוע לפני טבח אוקטובר, ממשלת נתניהו, כדי להרגיע את המהומות על הגדר, התכנסה ואישרה, אחד, הגדלת מספר הפועלים, שתיים, הגדלת הכסף הקטרי, שלוש, הגדלת טווח הדייק, כדי להרגיע אותו, הבא להורגך, השכם להורגו אלק. והם עכשיו מאשימים את כל העולם. שסניק אחד, קודם כל אני מזכיר לך את קופרניקוס, היה בן אדם אחד פעם, שהוא היחיד נבח שאמר שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, וכל המדענים וזה אמרו השמש סביב כדור הארץ. שתיים, יש הרבה יותר משסניק אחד נגד ביבי. שלוש, אתה עכשיו הופך את גואטה לעוד איזה שמאלן, לא. יגאל גואטה היה חבר כנסת משס, היה אחלה חבר כנסת, הוא אחלה בן אדם, הוא עושה עבודה נהדרת, בעיקר בייצוגם של החלשים והנדכאים והחלקאים, יש לו תוכנית חברתית, ועכשיו בגלל, זאת אומרת, הוא מדבר איתך פה על מהות, אני משמיע קטע שהוא אומר למלביצקי, אתם הבאתם את האסון, אתם הבאתם את החוק, ועכשיו אתה הולך על זה שהוא נגד ביבי. זאת אומרת, אתה בא אליי בטענות, אתה בא אליי עם ביבי, אני אומר, תענה למה שאיגל גואטה אומר, לא נגד ביבי, בעד ביבי. תענה למה שהוא מתיח את האמת העירומה, בפרצופו הזכוח של מלביצקי, כי זה בסוף, תשמע, בסוף, אחרי שעידום אשן הפסטיבלים, כן, המולת הפסטיבלים, יש שיר כזה, ואפילו ערוץ 14 כבר יהיה היסטוריה, אי אפשר יהיה לרמות ההיסטוריה. יש דבר אחד, הקראתי לך עכשיו מי אומר את זה, נתניהו, דבר אחד שקובע, מי היה בתפקיד כשזה קרה, וזה לא היה נדבר גמן, זה כן היה בנימין נתניהו. וכשדיברת מקודם על השנאה, וזה אומרים ביבי היטלר, באמת נבח, עיניו צנגאוקר, עד שהולכת להפגנות של משפחות החצופים, הטעות במקור, אני אתפוס אותך בהפגנה, אני אתנפל עלייך, אמר החשוד בסרטון בזמן שהוא מנופף בסכין, נעצר אתמול. רמי בן יהודה, בשר מבשרו של הליכוד, אני לא מרחם יותר על האישה הבזויה הזו, אני מרחם על הבן שלה, היא מסמלת אותו כסמל החמאס המטורללת, מסיתה וכולי וכולי. אתמול ליזי מאיר, המאיר, היא פעילת אם תרצו, בקבוצה ביביסטית שיש בחקים ושרים, כותבת זונה בת אלף, כלבה משטפית של חמאס. שמע, יש הבדל בין לצרוח על ראש ממשלה, שזה כל הזמן קורה, זה נבחר ציבור, שומרים עליו, מגנים עליו, לבין להתגולל כל חבורת הרעל ומכונת הרעל שלכם על עיניו סנגאוקר, רק בגלל שהיא מאשימה את נתניהו.
שלום סבסטיאן.
שלום.
הבן של אדריאן מרסלו פוד סמסר, השם יקום דמו, זכרו לברכה. קודם כל, אנחנו משתתפים בצערך, המקום ינחם אותך.
אני גם משתתף בצער שער הנרצחים, יונתן ויורי, יוחנן, ומשתתף בצער המשפחות. הכרתי אותם גם באופן אישי. כואב הלב על כל זה.
רגע, ספר לנו, שנייה, וואי, אני, אתה יודע, זה, אני לא מאמין, אבא שלך נרצח אתמול בבוקר.
עוד לא עבר שנה מאז הנובה.
אתה היית
ניצול של הנובה, כן.
כן, אני שרדתי את הנובה, וגרמתי להורים שלי מסבור בבית, מה זה גרמתי? לא אני, אבל... כאילו, מרגיש שאבא שלי עשה לי קטע. עכשיו תוכה, אה?
אתה היית בנובה ויצא... מה הסיפור שלך בנובה?
או, סיפור ארוך, לא בא לי כל כך להיכנס.
אוקיי, אבל רק בשני משפטים.
ברחתי תחת ירי, סחבתי את החברה שהייתי איתה כל הדרך, וטיפלתי בפצועים בדרך, טיפלתי באנשים, הצלתי חבר מאיזה שיח ב-500 מטר, סתם באמצע שדה בודד, במזל. והיה לי רגע אחד שכבר השלמתי עם המוות ממש, כאילו רק חיכיתי שיגיע באותו רגע ובסוף.
הבנתי, אתה ניצול ארדקור.
היית חבר של אלמוג סרוסי שהוא, שגופה שלו שווה מרפיח.
אתה ניצול ארדקור, זה לא שאתה ברחת בבוקר, ברחת או חתכת
בבוקר. לא, אני יצא לי לקבל יריות לכיווני, בוא נגיד ככה.
אוקיי, עכשיו תספר לנו על אבא בבקשה.
אבא היה מדהים. עלינו לארץ ב-2000, מארגנטינה ב-2003. אני, אמא שלי וארבעה אחים. הוא תמיד דאג קודם כל לאחר ולפני עצמו. אפילו, היה קודם כל הילדים שלו במשפחה, לפני הבריאות שלו. תמיד עם חיוך על הפנים, תמיד מנסה לשמח את כולם, תמיד להצחיק, תמיד להביש, תמיד מנסה לוואי, כאילו, היה פתחן, היה מפדח, הרבה אומרים שאני ממש דומה לו, כאילו, אני ממש מזכיר אותו. זה בא לטוב ולרע, כי מאוד ראיתי גם את המגרעות ולמדתי מזה המון. איך להשתפר, איך להיות יותר טוב מטוב, יותר נדיב מנדיב, יותר כוונות טובות מכוונות טובות, יותר לעזור מלעזור, ומשתדל להיות גם יותר בריא, בזכותו הפסקתי לעשן אחרי 10 שנים. פשוט ראיתי, הוא היה לו אירוע מוחי, שאני הייתי שם להציל אותו.
וואלה.
חזר אחרי שבוע מבית חולים, בדיוק השנתי חתיכת דבר, ולקחתי רק שחת אחת, ואני רואה אותו חוזר על קביים, ואני אומר לעצמי, כל הזמן ידעתי בראש, אתה דומה לאבא שלך, אתה דומה לאבא שלך, אמרתי, אני לא רוצה להיות אבא שלי בקטע הזה. ושברתי את הסיגריה, ופשוט הפסקתי להשן.
הוא היה מעשן?
הוא היה מעשן עד אותו רגע גם, עד האירוע המוחי.
עד האירוע המוחי. תגיד, זה מה קרה שאתה יודע אתמול בבוקר, לפי מה שאתה מבין?
מבין שמחבל מצד הירדני נהג מסעית צריך להסליק נשק, ופשוט מטווח אפס ירה בשלושתם ו...
אבל אתה יודע אם הם היו חמושים, אם היה אירוע, הוא דיבר על העניין עם ההבטחה שלהם?
אני עבדתי שם לפני כמה שנים, אני מכיר את ההבטחה, אני הייתי גם בודק שם באזור. באזור הזה, כאילו, הוא שונה הביטחון הוא שונה מאשר למעלה במסוף, בגלל שגם היה פחות, בוא נגיד, פחות ספק שיקרה איזה אירוע כלשהו, אבל תמיד אמרו, אם יקרה אירוע, אירוע פחאי, של טרור, כנראה יקרה שם, במטענים. והיה תמיד תחושה שיקרה יותר הסיכוי מהצד הירדני מאשר בצד הפלסטיני. תחושה כזה של הפחד שלהם, של הנהגים הפלסטינאים, לאבד את העבודה או להסתכן במשהו... בעיות עם המשפחה.
אבל היה אתמול כל מיני פרסומים על כך שהעובדים לא היו עם נשק ושזה היה סכנה ביטחונית.
העובדים לא אמורים להיות משם,
המאבטחים עם נשק והעובדים לא. מה שכן, פורסם שכשאלוף תולדן הוא ביקר לפני חודש או חודשיים, אז הוא מאוד לא אהב את סידורי הביטחון. אולי גם בגלל שעדיף שיחמשו את הגמטה כמה שיותר נשק, אולי גם על העובדים. מצד שני, תשמעו חבר'ה, זה פיגוע ראשון שם, זה לא שהכתובת הייתה על הקיר בהקשר הזה, זה פיגוע ראשון שם שהפתיע את כולם, וחבל מאוד שנתנו לו, הוא השתולל יותר מדי זמן עד שירגו אותו, אבל כל זה חוכמה בדיעבד, זה לא מחזיר את אבא שלך לחיים.
אבל לדענו ראה שאת הנולד, אז כן הכתובת הייתה על הקיר.
כן, אבל בסדר, אז הייתה על הקיר, נו, אבל אתה יודע, זה עניין של...
תמיד לדעתי אפשר למצוא, כשקורה אירוע כזה, איפה אפשר להשתפר, תמיד אפשר למצוא את פתאום את הפאק, עד שקורה הפאק. ככה כמו כל דבר, עד שלא קורה, פתאום לא יודעים שיכול לקרות.
תגיד, איך אימא?
למה הלאה? כדי שאחרים לא... שלא יקרה שוב, שלא סתם אנשים ילכו על פרש, כי...
ברור. תגיד, איך אימא?
אימא כואבת, אשתו השנייה כואבת מאוד גם, כי היום היו אמורים לחגוג שנתיים נישואים.
הוא נשוי טרי.
כן.
שמע, מה ש... אני קורא עליו, הוא היה... בעבר הוא עבד כליצן וקוסם.
בארגנטינה הוא הקראתי...
יש פה כאילו חתיכת טיפוס היה אבא שלך.
כן, משם כל האנרגיה, משם גם כל היצנות והשמחת חיים. שם, כשהוא היה בבית ספר למשחק, שם הקראתי אמא שלי. שניהם היו שחקנים. שניהם באיזושהי תקופה בארגנטינה עבדו כליצנים קוסמים, מפעילי ילדים. והם עלו לארץ בעקבות בעיות כלכליות שהיה בארגנטינה, ולא היה כסף ולא היה מופעים, אז עשו עלייה כדי לשפר את האיכות חיים שלנו, חשבו על הילדים.
באו ב-2003, זה לא תקופה פשוטה לעלייה, זה עדיין אינתיפאדה השנייה.
כן, למרות שאני לא זוכר אותו בתור ילד כל כך לא...
גדלתם באריאל?
לא, גדלנו במעלה אפרים, בבקעה.
כן. והיום הוא גר באריאל.
היום הוא גר עם אשתו, היה גר. הוא עדיין גר, מרגישים אותו פה עדיין.
טוב. סבסטיאן, הבן של אדריאן מרסלו, פודמאסטר.
פוד סמסר.
מתי הלוויה?
היום
פוד סמסר, סליחה, הבטתי את השם, פוד סמסר.
יש לנו מלא שמות משפחה פה בארץ.
מתי הלוויה?
היום ב-5 בבית אלמין אריאל.
אנחנו משתתפים בצערכם, המקום ינחם אותך.
שלא תדעו צער.
תודה שדיברת איתנו. יהי זכרו ברוך. פרסומות בבקשה.
ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
זוכרים שפעם הייתה פה מחאת הגז? קראו לזה שוד הגז. עשרות אלפים ברחובות, וטירוף בתקשורת, כל התקשורת נגד ביבי על הגז, ובכנסת, טירופים. עכשיו יצא דוח 2024 על הביטחון האנרגטי בישראל, תקשיבו. ישראל ציינית ה-OECD בשמירת גז טבעי לדורות הבאים. כך עולה מהדוח השנתי של איגוד הגז הטבעי ובפירמת הייעוץ BDO. הדוח השנתי, כן, קובע, ישראל ספקית האנרגיה הגדולה במזרח הים התיכון. ישראל ציינית ה-OECD בשמירת גז טבעי לדורות הבאים. לייצוא הגז הטבעי תרומה משמעותית לביטחון הלאומי ולשמירה ליציבות האזורית. השוואה, ביטחון אנרגטי במלחמה. באירופה המחירים זינקו ב-250%, בישראל ההפקה לא נפגעה והמחירים נותרו ללא שינוי. למרות הפקצי בשנת 23, היקף עתודות הגז הטבעי בישראל המשיך לעלות, והוא כרגע נמצא בשיא כל הזמנים. עלות העיכובים של בפיתוח מערכת ההולכה למעלה מ-6.5 מיליארד שח. מתחילת מהפכת הגז הטבעי מ-2013, כל משפחה בישראל חוסכת 1,000 שח בחודש. החיסכון הלאומי הכולל 425 מיליארד שח. חצי טריליון, כן? חצי טריליארד. חצי טריליארד, טריליון, איך שקוראים לזה? איך קוראים לזה? טריליון או טריליארד? אין לי מושג. כמעט 500 מיליארד.
קוראים לזה ביבי.
תחזית. טוב, בקיצור, חבר'ה, אתם מבינים על מה אני מדבר? או שאתם לא מבינים על מה אני מדבר?
אבל שנייה, אם יורשה לי רגע להגיב על זה. נתניהו לא מצא את הגז, את הגז מצאו היזמים, זה התחיל עם יוסי לנגוצקי ונמשך עם עוד הרבה מאוד אנשים, והמחאה הגדולה הייתה על החלק שמקבלים היזמים, יחסית לחלק שמקבל הציבור, על התמלוגים. זה הסיפור. אף ראש ממשלה נורמלי, יכול להיות שהיה נבחר פה פעם ראש ממשלה לא נורמלי, בדיעבד גילינו שהנוכחי הוא לא כזה נורמלי, אבל זה כבר סיפור אחר. אף ראש ממשלה נורמלי לא היה משאיר את הגז באדמה. הגז הזה הוא מתנה של הטבע לישראל, כל הכבוד ליזמים,
אתם אמרתם להשאיר את הגז, שלי יחימוביץ' אמרה, שלי יחימוביץ' אמרה, להשאיר את הגז באדמה.
לא נמצאת כרגע במפה, וגם לא היה לה שום סיכוי.
גם מיקי חיימוביץ' לדעתי אמרה
את זה. שלי יחימוביץ' ומיקי חיימוביץ', יופי.
כן, כל מי שהשם משפחה שלה, או שחיימוביץ' או חיימוביץ'.
המחאה הייתה רק
זה מה שרציתם.
על גובה התמלוגים של הטייקונים של הגז.
רק
על זה היה ויכוח שלא הוכרע עד היום.
קרדיט לשטייניץ.
נקודה סוף. אם הקרדיט של נתניהו בסוף, אחרי כל ה-17 שנה, זה הגז, זה אומר דרשני.
אותו דבר עכשיו, שהם קוראים לו רוצח,
הוא חתום
על כל
האסונות הכי גדולים. כן, הצוללות, ברור, הצוללות.
עם הקורונה,
האם אתה יודע עד רגע זה, למה האיש הזה אישר לגרמנים, למכור את הצוללות למצרים. הרי אמרת שהוא מכיר את המזרח התיכון. הבא להרגיך, השכם להורגו. למה הוא אישר את זה? איפה הסוד הגדול? איפה הסוד הגדול? למי גילת הסוד?
הבנתי.
הבנת. לא, לצערי הרב, לא הבנת.
יש לי שיר של נס וסטילה.
יופי.
מכיר את נס וסטילה?
בערך.
טוב, אז תקשיב.
אני יודע שזה, אנחנו זקוקים לנס.
פרסומת אחת ואני נותן לך את השיר, בבקשה. תן לי את ה... נו, איפה השיר?
בנית לך מגדלי, על המה הכל בגללי. מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלי. מה הולך אצלך בלב? מה אצלך בלב? את לפעמים קרה, ולפעמים חמה, כי פעם התרופה, ופעם החלה, כי בא למלחמה, ואני לא מבין על מה. עם כל החברות שלך פתחת עליי חמל. את לא סומכת עליי, אני לא סומך עלייך, כי את לא יציבה, תרללת כל יומיים. גם ככה שנינו מחביאים את הרגשות בבוידם, וואלה, קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר. בחיתי כל היום, בחיתי כל
שלא תבוא. אז איך בסוף בכל זאת בא?
עולה כסובב כלי את הראש, נשפק, נגמר לי המקום ודיסקה.
יכול לשאול שאלה קטנה?
כן.
מקודם התגוללת על הערוצים שיעשו את מול ריאליטי. הרגע דיברנו עם הבחור שאבא שלו נהרג, נרצח.
נו.
ועוד שלושה. את לא היה מקום לשים פה איזה שיר קצת פחות שמח, שמח וזכוח?
לא, אני שאלתי מתי, אנחנו שמים שיר בכל סוף תוכנית, כן?
כן, אבל אתה יודע, יש גם שירים עצובים, יש גם שירים עם מצב רוח אחר, משהו כאילו... אה, זה עצוב?
כן.
סליחה, לא ידעתי, סליחה, אני מתעצל. חבר
כמו מפזר מלא פרטים קטנים, מסתיר ומתחבט, ומסתבך ומתבלבל בכל השיט שאתה מספר, עשיתי סדר, כלום לא מתחבר. איך אתה טוב בלב בלב שאתה מדבר, אתה מחרטט שאתה מתלבט, תמיד קופץ מבת לבת, משאיר אותי בבן לבן, כשהכל מתחרבן, אז אתה מתבכיין ומתקרבן. נכנסת למקלחת על סבנתי, אני מסתדרת, אולי תלך למישהי
הפכת הכל, למה זה כזה קשה? זה לא מה שאת חושבת,
אז הבנתי, אני לא מחפשת שום אסבר. רוצה תמיד שאני לאפסבר, אתה משחק בשנינו,
זה נמות
אתנו.
אוקיי, זה הולך ככה, האורחים והמפיקים שר פלסנר ויואב כהן אחראים על השידור באולפן, שקד מורק בסתיו קורנס, האורחים בדיגיטל רעות מתתיהו ארגון, אסף חרמוני ומיכל קדוש. זה היה יום שני, מחר יום שלישי, שלום.
אז אל תשאל אותי מה הולך אצלך ברב, אפילו אל תנסה,
איתי נדבר מחר, בואי.